התחלנו לדבר על ישעיהו הדורש בתורה. שזו תופעה היא קיימת בנביאים בכלל, אבל בישעיהו היא בקנה מידה מיוחד. ואני אומר את זאת גם מפני שההרגלים שלנו הם אחרים. ההרגלים שלנו מחלקים את הספרים ואת התקופות כך שמדרשים הם זה עולם של חז"ל, נכון? מדרשים זה חז"ל, הנביאים זה עולם בפני עצמו, כן? נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שזה נכון כמובן, אבל אנחנו מבינים שיש שינוי עמוק במסירות האלה, ואם יש איזה משהו של דרשות על פסוקי התורה בדברי הנביאים, אז זה נראה לנו הרבה פעמים דרשות של חז"ל. היינו שהמדרש מפנה את תשומת ליבנו לדרשה כזאת, אנחנו אומרים, חז"ל קראו את זה ככה. כשאני מראה את זה במקומות שהמדרש לא אומר כלום, או שאני לא יודע שהוא אומר כלום, אולי יש מדרשים, אינני יודע. כבר מצאנו מדרשים אחרי שגילינו אותם הפסוקים. אז אני מנסה להראות שבאמת באופן, בגישה ישירה, בקריאה ישירה, אפשר לגלות מדרשים נבואיים, מה שכמובן מחייב אותנו לחשוב גם על המשמעות של מדרשים כאלה, וכבר אמרתי משהו על זה שמדרש נבואי הוא לא פרשנות, הוא יוצר משהו חדש. כאשר אמרנו שישעיהו דורש את בין דם לדם בעלייה למשפט, בכי יפלא ממך דבר למשפט, על מלחמה ושלום, זה לא פשוטו של מקרא. ברור שהתורה לא מדברת על זה, כי התורה מדברת על מצב בתוך האומה, ולא על מלחמת אחים היא מדברת, חלילה. בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות. כשהנגעים מוכיחים שיש שם טומאה וטהורה, ורש"י צודק, שהוא אומר בין דם טהור לדם טמא. כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם. בין דם ונגע זה טהרות, דין וריבות זה משפטים. בכל המשך הפרשה זה כהן ושופט. כהן ממונה על נגעים ועל טהרות, שופט על המשפט, ונכון שאצל הרמב״ם זה נכנס, הכל נכנס בסנהדרין אחת, לא כולם סוברים ככה, אבל בתורה יש הבחנה מסוימת בין הכהנים לבין השופטים. אתם יכולים לראות את זה בפרשת עגלה ערופה. נכון שניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם לברך, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נהגה, אבל מה הם יאמרו? כפר, כפר, הם יאמרו תפילה, כפר למך ישראל אשר פדית השם. על מי מודד אלה הערים השכנות? הזקנים והשופטים. זאת אומרת, יש חלוקת תפקידים שם בעגלה ערופה, זה מוסכם על הכל, מהפסוקים דרך התוספת עד ההלכה, שיש חלוקת תפקידים בין הכהן לבין השופט. אז הפרשה בתורה היא גבישית והיא ברורה. המדרש שישעיהו יוצר על בין דם מלחמה לדם שלום, מה שקוראים היום מלחמה לגיטימית, מלחמה לא לגיטימית, זה באמת מדרש נבואי שיוצר דבר חדש. וכך ראינו בפרשת המלך. פרשת המלך זה נכנס, זה כן נכנס לשאלה האם מינוי מלך מצווה או רשות. כלומר, איך לקרוא את פרשת המלך, איך לקרוא את הגויים אשר סביבותיי וכדומה. באשת יפת תואר יש היפוך, היפוך פרשת אשת יפת תואר על בנות ציון, בנות יהודה, בנות ירושלים. כלומר, אל תחשבו שזה יכול לקרות רק לאיזה גויה, כי תמיד השם נותן את אויביך בידיך, זה יכול גם להיות להפך, חס וחלילה. והוא הדין, נאמר בפרק א', כשאומר הנביא, לולי השם צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. שם זה מדרש מפורש, כן, קציני סדום, עם עמורה. להגיד, יחזקאל ממשיך בזה ביתר שאת, שסדום ועמורה יכולים להיות גם בישראל חלילה וחס, וגם ירושלים יכול לעבור עליה מה שעבר על סדום בצורה כזאת או אחרת. אצל יחזקאל זה מקבל ממדים קשים הרבה יותר. בואו ונראה עוד כמה מדרשים בספר ישעיהו. מעבר, התחלנו לדבר קצת על צמח השם, הצביעו לכבוד, פרי הארץ גאון תפארת, שזה ביקורים, ועל הקשר של זה עם סוכה, ועל סוכות ענני כבוד, שזה ממש הפסוק שרבי עקיבא סומך עליו. אבל יש עוד הרבה דברים בספר ישעיהו. אני לא מצאתי בספר ישעיהו משהו כל כך אינטנסיבי שלוקח פרשה אחרי פרשה בתורה באופן מסודר. אבל בואו ניקח דבר חביב, מרתק, מעניין, מפתיע, כמו רשימת הציפורים הדורסות והטמאות בפרק למד דלת. ישעיהו למד דלת. אני אוהב במיוחד את הדוגמה הזאת, כי יש בה משהו מיוחד. זאת נבואה נגד אדום. נבואת נקם גדולה נגד אדום, שזה הולך בנביאים רבים עד מלאכי. האימות הגדול עם אדום, כי יום נקם להשם שנת שילומים לריב ציון, פסוק ח', ונהפכו נחליה לזפת והפרה לגופרית, והייתה ארצה לזפת בוערה, שזה גם כן לקוח מסדום. לילה ויומם לא תכבה, לעולם יעלה השנה מדור לדור תחרב, לנצח נצחים אין עובר בה. וירישוע קעת וכיפוד וינשוף ועורב ישכנו בה, ונטע עליה קו תוהו ואבני בוהו. עוד מעט נחזור לדרשה הזאת על תוהו ובוהו. חוריה ואין שם מלוכה יקראו, וכל שריה יהיו אפס, ועלתה ארמנותיה סירים כמו של כוח במבצריה, והייתה נווה תנים חציר לבנות יענה. פגשו ציים את איים, ושעיר על רעהו יקרא. הוא חוזר לציפורים. קעת כיפוד ינשוף עורב. שלב א', ציים את איים ושעיר על רעהו יקרא. עכשיו הרגיע לילית ומצאה לה מנוח. שם הכננה כיפוז ותמלט ובקעה ודגרה וצילה. עכשיו נקבצו דיות אישה רעותה. דרשו מעל ספר השם וקראו. אחת מהן הלא נהדר, ואישה ראותה לא פקדו, כפי הוא ציווה ורוחו הוא קבצן. הוא פשוט אומר את זה מפורש. הוא שלח אותנו לאן? פרשת שמיני או פרשת ראה, כן? ת, תקראו את הרשימה. הרי מה יוצא דופן בציפורים? שהתורה מפרטת את רשימת הטמאים. כי באה לומר, אלה דורסי היום והלילה, אלה שדם ובשר וטרף במקורם ובציפורניהם, אלה לא תאכלו. ונגיד, בכל אשר במים יש רק כלל. בבהמה וחיה יש רשימת המותרות. יש משהו יוצא דופן בעופות, שהרשימה המופיעה עם רשימת העופות הטמאים, הדורסים. יש פה איזו אמירה חזקה שחשובה של התורה. עכשיו, ישעיהו לא מדבר על שאלות של יצורי אכילה, והוא לא בהקשר הזה מביא את זה. הוא מתאר חורבן. הוא מתאר את חורבן אדום. במקרה זה יותר קל לנו לקרוא את זה, כי זה לא עלינו. אבל יש גם עלינו. בכל אופן, כשהוא מתאר את החורבות באדום, את הארמונות החריבים, הוא מתאר את העופות הדורסים מקננים שם. דורסי היום והלילה. עכשיו זה מרתק כמובן לעבוד עם צפר, עם המאמצים לזהות את קאט וקיפוד וינשוף ועורב, זה יותר יותר ברור מה זה, מי קיפוז, ציים מתיים וסעיר, כן, רובם פה דורסי לילה ככל הנראה. לילית, כשהוא מגיע לדיות, הוא שולח אותנו לספר התורה. עכשיו, אתם זוכרים את הפרשה בתורה? נכון, יש דיה והיה. נכון, הדרשה של חז"ל, כולן מין דיה הם, רק יש, כן, בתוך מין אחד יש כמה שימות, כמה תת מינים, נכון? מוכר, ידוע. אז דיה זה שם כולל רשימה שלמה. עכשיו נקבצו דיות אישה ראותה, מה שמראה שישעיהו היה ער לדרשת חז"ל, אף כי לא קרא אותה במדרש, או שמדרש חז"ל על דיה וכל אלה הכיר את הפסוק בישעיהו, שזה הרבה יותר סביר, אבל מדרש חז"ל יכול לעשות את זה גם בלי תיווך של הפסוק בישעיהו. מדרש חז"ל מעניין אותו כמובן הבנת הפרשה ביסורי אכילה. מה שמעניין את ישעיהו זה תיאור שכולן מין דיה הם, שיש הרבה מיני דיה. עכשיו נקבצו דיות אישה ראותה, שזה ממש ממש המדרש, בלי, אני לא זוכר שהמדרש מביא את זה. זה אגב כן מעניין אותי, אם מישהו ימצא, אני אשמח אם מישהו ימצא, אם כמו במקרה של רבי עקיבא וענני הכבוד במחילתא, רבי עקיבא מביא את הפסוק מישעיהו דלית על סוכות ענני כבוד. הוא מביא את הפסוק, זה הפסוק לנגד עינה. האם המדרש על כולם מין דיה מביא באחת הוורסיות? היום יש מחשב, נכון? אנחנו חכמי מחשב, אנחנו, זאת אומרת אתם, אני עוד שייך אני עוד מאחרוני הדור של רשי, של הרמב״ם, שאנשים כתבו בעת. ועת זה משהו שעוד מעט הוא יהיה בגדר כתיבה שלא כדרכה. מה כותבים בעת? מספרי טלפון וזה. דור מחשב, הבקיאות היא בקיאות מחשב. הבקיאות של מיומנות, של זריזות וזה. יש לזה חסרונות. ויש לזה יתרונות. כן? סיני ועוקר הרים מה עדיף? נכון? סיני עדיף, הכל צריכים למוכר חיטים. הנה, יש שינוי. מוכר חיטים זה המחשב. עכשיו, האתגר הגדול לעוקר הרים, נכון? זה, מה לעשות? העולם השתנה. אז היום שמעתי סיפור על על פרופסור ידוע לתלמוד ש שממש שליטה מדהימה לחלוטין במקורות חז"ל כולם, לא בבלי, בבלי, ירושלמי, תוספתא, מדרשים, והוא אמר בשיעור, זה היום סיפר לי הרב מאיר ליכטנשטיין, ואגב הערת שוליים, כן? הוא סיפר לי ש פרופסור זוסמן אמר בשיעור שהוא היה בירושלמי מועד קטן שבמקורות ארץ ישראל אין להניח תפילין, זה נושון בבלית, לשים תפילין, ליתן תפילין, לא להניח. והרב מאיר לדעתי בצדק חושב שיש בזה תפיסה קצת שונה של 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 מצוות תפילין במקורות ארץ ישראלים, מה ש משום מה בעולם הישיבות עדיין לא חושבים שזה חשוב לי להשוות את כל ההשוואות האלה. אז שאלה שם תלמידה את הפרופסור, מה זה חשוב? אז אחרי תדהמה קלה הוא אמר לה, עד שאת שואלת מה זה חשוב, תבדקי אם זה נכון. הלכה הגברת, זיכרונה לברכה, נפטרה ממחלה, לא עלינו, הלכה הגברת הביתה ובדקה אם זה נכון. חזרה בשיעור הבא ואמרה, מצאת, בדקתי, הוא הפסיק אותה. איך בדקת? במחשב? נאום של רבע שעה נגד המחשב. נגד המחשב, זה הפרופסור לתלמוד, אתם מבינים. הוא כולו צנה מלא ספרי, כי אתם מבינים, זה סגנון הדורות של הלמדנים הגדולים, ש אתם אומרים, הרב עובדיה היה השם יאריך ימיו, כן, שהוא עצמו מחשב מהלך. אז לא צריך לחטט את רגלינו, צריך ללמוד כמו שלמדו בנעורנו, ורבע שעה נאום נגד המחשב. ואז היא אומרת לו, אבל מצאתי שתי דוגמאות של להניח תפילין במקורות ארץ ישראלים. בכל הדרשה, מה קרה איתה? אז הוא הסיע לעניין אחר. ובשיעור הבא הוא נתן שיעור שלם, אז למה שני המקורות האלה לא סותרים את מה שהוא אמר? אבל בכל זאת, המחשב תפס שני מקורות, שמה לעשות, בן אדם או בן אדם? סיפרו שהיה משהו כזה עם הרב עובדיה, השם יאריך ימיו, שפעם עשה בדיקה מול מחשב. וכמה פעמים הוא ניצח, ואחרי שהוא ראה שהמחשב בכל זאת שולף עוד איזה משהו מפה ומשם, איזה ספר שלא היה בדעתו ובמחשבתו, אז חדלו הנאומים נגד המחשב. זהו, אי אפשר לנאום נגד המחשבים, כי ברא השם חדשה בארץ. אז עכשיו מה שאתם יכולים לעשות, כי הלמדנים שאני זוכר, רובם הם, גם עד היום בישיבות, רובם הם ספוגי בבלי. זאת אומרת, הראש, הבקיאות היא בקיאות של בבלי. זה רוב הבקיאות שהייתה לנו, זה רוב הבקיאות שיש בישיבות, זה בבלי. לא אומרים בבלי, כי ברור שגמרא זה בבלי. נכון? אין גמרא אחרת. אם הם מצטטים ירושלמי, אומרים ירושלמי. עכשיו, בעידן המחשב, כשאתם בודקים, אתם כבר יכולים להשוות. אתם תקבלו תוצאות גם מירושלמי וגם מתוספתא וגם ממדרשים, ואפילו ממדרשים נידחים. ואז פתאום אתם תקבלו איזו תוצאה אחת. הבעיה היחידה במחשב זה לדעת לכתוב נכון. אני זוכר איך אנשי פרויקט השו"ת באו וסיפרו בהתחלת דרכם, כמה קשה היה ללמד את המחשב עברית. זה אני זוכר, זה היה קטע יפהפה. הם אמרו, באנגלית אין שום בעיה למחשב. יש חצי מיליון מילים וזהו. כמה צורות יש לאותה מילה? יש 6-8 צורות שונות. כמה יש גיוון צורות לאותה מילה? אין הרבה. בתנ"ך יש כמה מאות שורשים. אבל יש יותר מ-10,000 צורות לשורש אחד. כי בניינים וזמנים והטיות לסוגיהן ולמיניהן וצירוף האותיות וכן הלאה וכן הלאה. ואחרי שגמרו ללמד את המחשב את כל הצורות בעברית של ההטיות של שורש אחד, לאן הוא יכול להגיע? אז אם לא לימדת אותו נון סופית במקום אם סופית, הוא לא ימצא. מעצמו הוא לא ידע את הצורות הרמיות. צריך ללמד אותו גם את זה. זה פשוט חצי שעה של וואו גדול, מה זה עברית, ומה זה לשון עברית לעומת לשון יפתית, אודו-אירופית, מערבית, כלומר, כמה זה מסובך ללמד מחשב עברית. הצליחו, לימדו אותו. לימדו אותו ארמית, לימדו אותו כל מיני הטיות מיוחדות, ייחודיות, מוזרות, משונות שיש בספרות השו"ת. עשו עוד פעם ועוד פעם, רצו, הריצו כדי לחסות על פספוסים. עשו עבודה, בסופו של דבר המחשב מוצא דברים שגדול הלמדנים לא ב-100% ימצא, אם רק מכניסים נכון את המילים. כן, לי יש בעיה שאני זוכר את הבקיאות, תמיד יש... אני לא זוכר את זה מצולם ב-100% מדויק כמו שזה כתוב, ואז הרבה פעמים אני מפספס בחיפוש. אז זה אין מה לעשות, צריך לדייק במילות המפתח. אבל בכל זאת המחשב ימצא את המקבילות, אז אם מישהו ימצא שבאחת המקבילות של כולן מין דיין של הגמרא הזאת יש הפסוק בישעיהו, זה תהיה בשבילי שמחה גדולה. כן? כי למה? כי אז אני רואה שהמדרש מודע לדרשה הנבואית של ישעיהו ומצטט אותה. אני טוען שהמדרשים מודעים לפסוקים גם כשהם לא מצטטים אותם. וזה רב מלמנות מספרם. אבל על זה כבר היה לי ויכוח עם פרופסור יונה פרנקל פעם, שאמר לי, הרב יואל בן נון, אתה יודע גם מה שלא כתוב, אני יודע רק מה שכתוב. אני אמרתי לו שמה שכתוב בתנ"ך הוא חלק מהמדרש, זה חלק מהטקסט. זה ויכוח עמוק, רציני. האם המדרש הוא טקסט עצמאי, או שתנא איך הקאי, תנא הקרקאי, אז התנ"ך הוא חלק מהטקסט, גם כשהוא לא מצטט את הפסוק. אם אני רואה קישור לפסוק, אני אומר שרוב הסיכויים שהדרשן היה מודע, אבל במקום שבו אני יכול לשים אצבע ולהראות את זה, כמובן יש לזה חשיבות. אז הנה זו דוגמה יפה שבה הנביא שולח אותנו בפירוש, דרשו מעל ספר השם וקראו. אחת מהן הלא נהדרה. אחת מהן הלא נהדרה זה לא מאלה שהוא הזכיר, אלא מהנשר והפרס והאוזנייה. למה? כפי הוא ציווה ורוחו הוא קיבצן. כפי רוחו, רוחו רוחי. יש פה תופעה לשונית שאני לא אתעכב עליה עכשיו. כפי הוא ציווה, השם ציווה את רשימת העופות הטמאים בתורה, הגדיר אותה. והשם הוא ציווה במובן של פקד וקרא ואסף וקיבץ אותן לחורבות של אדום. כפי אותו שציווה את רשימת העופות הטמאים בתורה בספר השם, הוא שציווה אותם במובן של קרא להם, הזעיק אותם אל חורבות אדום. מדהים, פשוט מדהים. דרשו מעל ספר השם וקראו, הוא אומר את זה במפורש. עכשיו כשאנחנו פוגשים דברים כאלה, אנחנו כבר צריכים להיות ערים יותר לתופעות האלה. נטע עליה קו תוהו ואבני בוהו. הרמב"ן בפירושו לתוהו ובוהו נשען על הפסוק הזה. כדי לומר, בניגוד לרש"י, ואין ספק שרש"י היה מודע לנבואה הזאת על אדום, רש"י זה גם כן סוג של מחשב כזה, שלפעמים אתה יכול לראות ממש לחוש איך הוא רץ על כל המקומות שיש בתנ"ך ומביא את הדוגמאות הרלוונטיות וכן פרשנים ראשונים אחרים, וגם על זה יש לי דוגמה וסיפור, אבל אני חושש לברוח יותר מדי רחוק. הרמב"ן בקו תוהו ואבני בוהו חולק על רש"י. רש"י שאומר ערבוביה, כן, זה לפי התרגום, זה מתאים לתחושה שיש לנו פה בנבואה שאדום הפוכה, אדום ההפוכה, אדום החריבה, זה תוהו ובוהו. אבל הרמב"ן מדייק ואומר קו תוהו ואבני בוהו, כי הקו הוא אשר בו יתחם האומן מחשבת בניינו, ומה שיקווה לעשות נגזר מקווה אל השם, לשון הרמב"ן. קו זה תוכנית, אין בניין בלי תוכנית. מסרטט התוכנית מסרטט בתים בקווים, הוא מותח קווים במימד אחד, בשני מימדים, אין שם תלת מימד. התוהו הוא הקו, כלומר הוא עדיין מושג מופשט ואין בו עדיין ממשות של בניין, אין בו תלת מימדי. ואילו אבני בוהו הם האבנים שמונחים על הקו, על התוכנית. כל בנאי הופך קו של תוכנית לחוט מתוח ועובד לפי זה ובונה ויוצר קיר, או כן, בניין וכולי, לפי התוכנית, לפי הקו. משתמש באנך, משתמש בחוט, כשהוא מתרגם קו לבניין. והרמב"ן טוען שצריך לפרש את הפסוק והארץ הייתה, כלומר נתהוותה. להיות זה לא רק to be, זה to become, בוודאי בפרשת הבריאה. והארץ נתהוותה תוהו חץ בוהו, חץ חושך על פני תהום, חץ רוח אלוהים מרחפת על פני המים. אלה שלבים, אלה תהליכים. הרמב"ן היחיד שקורא שם תהליכים. תוהו זה מה שמתהה בני אדם, כמו שאמרו, אמר הכתוב על המן. הרב יעקב, אני בשיעור בישיבה, נדבר בבוקר. והתוהו הוא אם כן משהו שאי אפשר להגדיר אותו במילים, כי הוא לא לבש צורה. וזה קורה, הרמב"ן מפרש הרמב"ן שהתוהו הוא מה שהיוונים קראו היולי, שעדיין לא לבש צורה שיתפס בה השם. הריטב"א מקשה על הרמב"ן קושיות רבות, וביניהן שהפרשנות שלו ליולי לא נכונה, היולי היווני. אבל הרמב"ן לא, אין לו בעיה לפרש את מושגי המדע היווניים לא בדיוק כפי שהם הגדירו אותם.
זה יותר פירוש קבלי מאשר פילוסופיה.
נכון, זה פירוש שנוטה יותר אל הקבלה מאשר אל הפילוסופיה. דהיינו שהיולי עצמו לובש צורה והופך מתוהו לבוהו. ואז הוא באמת מביא את זה מספר יצירה. בלשון המדעית המודרנית, מה שהרמב"ן מתאר שם, קוראים לזה אנרגיה. אנרגיה היא פוטנציאל שנמדד על ידי מה שיוצא ממנה אל הפועל. הפוטנציאל של האנרגיה הוא מה שמשתחרר, כן, מודדים אנרגיה על ידי עבודה, כן, מה שהאנרגיה מחוללת. והאנרגיה הפוטנציאלית היא האנרגיה שמתממשת. אבל הרמב"ן קורא לזה תוהו, אם לא ידעתם שאנרגיה בעברית של תורה זה תוהו, כך לפי פירוש הרמב"ן. והנה הפסוק הזה שמבדיל בין תוהו לבין בוהו, בתוך הבלגן, בתוך החורבות, יש קו תוהו ואבני בוהו. יש אבנים חריבות, אבל יש קו תוהו, דהיינו אפס, עין. יש בחורבות דברים שאתה רואה שפה היה בניין, ואתה יכול אפילו לסרטט מה בערך היה שם, ולפעמים אפילו לשקם. ויש דברים שנעלמו ואינם. זה קו תוהו לפי פירוש הרמב"ן. אם כן, יש פה דרשה של ישעיהו על תוהו ובוהו, שאחר כך היא במחלוקת רש"י ורמב"ן על איך לפרש תוהו ובוהו בתורה. הפסוק הזה הוא חלק מזה. אני רוצה להראות לכם את הדרשה, סדרת הדרשות על פסח, על ליל הפסח. אבל לזה צריך להקדים הקדמה. פסח, אנחנו עכשיו באיחור או בהקדמה של חצי שנה, אבל מה לעשות? פסח איננו חג המצות. בתורה יש הבחנה בין פסח לחג המצות. אני יודע כמובן שבלשון חז"ל חג המצות נקרא פסח. כי חז"ל הרבה פעמים קוראים ליחידות זמן על פי תחילתן. כך אנחנו למשל, עוד יותר מחז"ל, קוראים לספרי התורה על פי המילים הראשונות שלהם. חז"ל קראו במדבר חומש הפקודים ולדברים משנה תורה. אנחנו קוראים להם במדבר ודברים על פי ההתחלה. חז"ל הגידו לנו שספר שמואל יש בו נבואות נתן הנביא ונבואות גד החוזה, כמו שכתוב בדברי הימים. אבל אנחנו קוראים לו ספר שמואל כאילו שמואל חי וקיים אחרי שהוא מת. כן, הגמרא הרי שואלת, הגמרא בתרא שואלת, והיה כתיב שמואל מת, דעסקי נתן וגד, שהשלימו אותו נתן וגד, זה שלושה נביאים. אנחנו לא מודעים לזה. ועוד כיוצא באלה. אז פסח בתורה זה לא חג המצות, זה פסח דווקא. פסח דווקא שמתחיל בחצי יום 14 ונגמר, שאלה גדולה, מתי הוא נגמר? הוא לא נגמר אחרי 6 שעות, זה ודאי. האם הוא נגמר בחצות לילה? מחצות יום לחצות לילה? אפשרות אחת. האם הוא 24 שעות מחצות יום לחצות יום? ויש אפילו הפלגה ש... שהרב ברויר ז"ל נטע אליה, שיש שבעה ימי פסח כמו שיש שבעה ימי חג מצות. אני קודם רוצה להראות לכם שפסח הוא דבר שעומד בפני עצמו, ולכן פסח וחג המצות הם שתי מערכות זמנים וחגים. לדעתי פסח הוא חג שהתורה מחברת אותם. אז כדי להראות את זה אני אראה לכם שפסח עומד לפני עצמו בתורה. בתורה המקום הפשוט ביותר זה פסח מדבר, במדבר ת', שם יש פסח בלבד ואין חג מצות. ולמה? כי ברור, בפסח פסח שני יש רק פסח לבד ואין חג מצות. אז אפשר לבחון מה זה פסח לפי פסח שני. אבל גם בפסח ראשון של מדבר, שמוביל לפסח שני, חג מצות לא נזכר. כשההנחה הפשוטה היא שלא היה במדבר באמת חג מצות. שהרגלים הם מצוות התלויות בארץ. אפשר להתווכח על זה, אני יודע. במדבר ת', על כל פנים, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. תפתחו, רק תראו שזה, שבעיניים, שאי אפשר להתווכח איתי על זה. ב-14 יום בחודש הזה, בין הארבעים תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. נדבר משה לבני ישראל לעשות הפסח, ויעשו את הפסח בראשון, ב-14 יום לחודש, בין ארבעים נדבר סיני. כל אשר צילה שם את משה, כן עשו בני ישראל. והיה אנשים אשר היו תמיים לנפש אדם וכו'. למה ניגרה? לא יכול לעשות הפסח ביום ההוא. קורבן השם במועדו. כל הפרשה מדברת על פסח, אין פה חג מצות כלל. ולדורות יש פסח שני בחודש השני ב-14 יום בין ארבעים יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלו לא ישאירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו ככל חוקת הפסח יעשו אותו. פסח ראשון כפסח שני, חוקת הפסח שנזכרה בסוף פרק י"ב בשמות בפרשת בו היא פסח, זה לא חג מצות. עכשיו כשאני חוזר לשמות י"ב אין לי ברירה, אני שואל אתכם, האם משה אמר לבני ישראל על משהו על חג מצות? פסוק כ"א, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם משחו קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח ולקחתם אגודת עזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות מן אדם אשר בסף ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את אדם על המשקוף על שתי המזוזות ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. בגלל הפסוק הזה אומרים נהוג לומר בישיבות שפסח זה קורבן ולא חג. העבודה הזאת לכם. בישיבות לא יצטטו את הפסוק, אני אומר לכם שזה היה הפסוק. העבודה הזאת לכם, ואמרתם זה, וחפש אחול השם אשר פסח על בתי בני ישראל מצרים, נוקפו את מצרים, את בתינו הציל, ויקודם וישתחוו. דעקה, שתכף אני אראה לכם שהוא גם חג בפרק הזה, וזה פסוק שלא מודעים אליו כל כך, ובכלל לא חושבים שמביאים הוכחות מפסוקים, מה אפשר לעשות? לא רק ירושלמי לא לומדים, גם פסוקים לא כל כך. עכשיו ברור וגלוי לעין שבמצוות משה לזקני ישראל חג מצות לא נזכר כלל, רק פסח. ואילו במחצית הראשונה של הפרק הפסח מוביל לחג המצות. החלק הראשון זה תיאור הפסח, המפורט ביותר, המוכר והידוע, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולהשם. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וכייתי חול בחור בארץ מצרים, דם אדם לא יכול, לא ימצא במצא שפטים אני השם. פסוק י' ג' וי' ד' והיה אדם הזה, אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון. איזה יום? איזה יום? הפסח, הפסח. זה י' ד' זה לא מדויק. יום הפסח. אני תמיד אומר שהוא לא יום ולא לילה. מה שאומר זכריה זה בעצם דרשה על פסח. למה? כי הוא מתחיל ביום ונכנס תוך הלילה. זה יום שהוא לא יום ולא לילה, במהותו, בהגדרת מהותו. כן, זכריה מדבר באופן ריאלי, והיה לעת ערב יהיה אור. אבל בהגדרת מהותו של פסח הוא יום שהוא לא יום ולא לילה. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. על זה, על הפסוק הזה, ניהלתי מלחמות עולם. הרב ברויר זה לא רצה לקבל את זה. הפתעתי בזה לא מכבר את הרב רימון. חג, כתוב חג, חג פסח. זה לא סתם אמירה של יהודים מרצים. הם אינם נביאים, הם בני נביאים, הם יש חג פסח.
יש חג זיכרון. יש חגיגת
יודן. כן, כן, אני יודע שאפשר לפרש את זה חגיגה, אבל זה היום חגותם אותו. היום חגותם אותו חג לשם. ברור שתביאו בו חגיגה, כן? יש חג. עכשיו, איך קוראים רוב העולם? הם קוראים ככה. וחגותם אותו חג לשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו, שבעת ימים מצא תאכלו. שבעת ימים מצות תאכלו, מה זה? זה הסבר של וחגותם אותו חג להשם. זה לא המשך של היום הזה, אלא חגותם אותו איך? על ידי חג המצות. ואני טוען שמה? שזאת הסמכה שהתורה מסמיכה את פסח, את חג המצות אל הפסח. היא מחברת פה שני דברים. שתי מערכות של חגים וזמן. מי קרא ככה את הפסוקים? ברוך שזיכנו להבין דברי חז"ל, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. כל הסוגיות האלה בפתיחת פסחים שנלחמות על זה שהיום הראשון זה 14. נכון? איך הגמרא קרא? היום הזה של פסח יהיה חג, ועליו נשענים שבעת ימי חג המצות. אך ביום הראשון, זה שנזכר קודם בפסוקים. הרב ברויר כעס, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אני משוכנע שהדרש של הגמרא הוא מדויק על הפסוקים לגמרי. אז למה זה לא כתוב בסוגיות הגמרא? אתם יודעים שהסוגיה, מי שלמד פסחים צריך לדעת שאת הלימוד הפשוט מביא רבה בסוף. על זה שכתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי. למה לא מביאים את זה בהתחלה? המדרשים האלה, במיוחד בפתיחתות של מסכתות, הם מדרשים שמביאים קודם את המופלג ואת הרחוק ואת המתוחכם ואת המוזר ואת המעניין ואת המרתק. והרבה פעמים הפשוט כלל לא מופיע. לפעמים הוא נזכר בקיצור בסוף. ולפעמים הרמב״ם יביא את המקור הפשוט, כי הוא מצא אותו בירושלמי או משהו כזה. תדעו לכם, כלל, המדרשנים מתחילים הרבה פעמים בגמרות, במדרשים, במופלג. והפסוק הפשוט, או שהוא מרחף באוויר שאף אחד לא אומר אותו, שהוא מופיע בסוף היפוך כזה. כי למה? כי המדרש חותר אל החידוש. אז ביום הראשון זה פשט שזה היום שנזכר קודם, כי יש בו הסמכה של שבעת ימים על יום הפסח. ותראו את זה בהמשך, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש עם ישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. למה צריך להגיד? כי שבעת ימ... כי הכרת הוא רק על שבעת ימי חג המצות, ולא על... לא על יום הפסח. לכן צריך להגיד את זה. ויום הראשון מקרא קודש, ויום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, מה חשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, ושמרתם את המצות. כי בעצם היום הזה חזרנו ליום, הוצאתי את צבאותיכם ארץ מצרים, שזה אומר שהיום הזה הוא לא רק עד חצות הלילה, נכון? הוא כל... לפחות עד חצות היום. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם לחוקת עולם. איך? בראשון, החודש הראשון, ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות. בערב זה 14? במובן קורבן כן, כי הלילה הולך אחרי היום, נכון? אנחנו עדיין בכפר. אבל זה במובן אחד נכון, במובן אחר לא נכון. בדרך כלל בתאריכי התורה, אז מערב עד ערב. והנה פה, ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, כי יום הפסח נכנס לתוך הערב. עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב, שלא תחשוב מה? ששבעת ימי חג המצות הם מצהריים, מצהריים. למה שאני לא חשוב? אם יש יום הפסח שמתחיל בין הארבעים, אז אולי בין הארבעים של יום ה-1 ו-20 כבר משוחרר וחופשי. זאת אבא אמינה שהתורה נלחמת נגדה. עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב, שבעת ימים סור לא ימצא בבתיכם. כי צריך להגדיל את ההגדרה של שבעת הימים מההגדרה של היום הזה, כי יש פה שתי מערכות זמנים. זה לדעתי פשוטו של מקרא. מה אני יכול לעשות שלא כולם מסכימים? נראה לי שזאת אמת. מה?
גם בפרשת המועדות של אמור.
כן, שמה זה ברור. שמה זה ברור. גם שמה וגם במוסף. פסח ב-14.
ואז ב-15.
רק לא כתוב עד מתי. זה שתי, לא, על זה אף אחד לא חולק, שפסח וחג מצות בתורה זה שניים. אבל חולקים על השאלה אם התורה מגדירה את זה כחג.
כי שם פסח
להשם, השאלה היא אם זה נכנס במועדות באופן כללי, אני יודע מה, חול המועד כזה. השאלה אם יש לזה הגדרת חג. וזה מה שאני טוען, שיש הגדרת זמן. שיש מושגי זמן, לפי רבי אלעזר בן עזריה, ששיטתו הידועה בסוף פסחים, הבוקר של יום הפסח הוא בחצי הלילה. כי דקה אחרי חצות, הפסח הוא נותר. הוא נותר. זה חל על זה, לא תותירו ממנו עוד בוקר, כי זה הבוקר. כי שם התחילה יציאת מצרים. כך רבי אלעזר בן עזריה מפרש. ויש לזה יסוד רב בפסוקים, אבל בפסוקים אפשר להתווכח על זה, כי יש שתי, יש ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לנחול מצרים, השאלה אם הפסח נגמר בחצות הלילה, וביום זה מחורת, או שזה עדיין יום, עצם היום הזה. אחרי כל הדברים האלה, שכל זה, מה שאמרתי עכשיו, זה תמצית שבתמצית, של מאמר ארוך מאוד ש... כתבתי רק חלק מזה, שכל לומד פסחים צריך להצטייד בו, כי יש הרבה סוגיות בפסחים שתלויות בהבנה הזאת שאמרתי. עכשיו, עוד לפני שאני חוזר לישעיהו ולמדרשי הפסח שלו, אחרי שהצבנו שפסח עומד לפני עצמו ויש לו שתי רגליים, לא השלמתי את השאלה, האם משה ציווה לישראל על חג מצות? לכאורה, לפי הפשט, לא ולא. הוא אמר להם רק פסח. מילה מהפסוקים, תתוו עד כף, לא נזכרת בדברי משה לעם ישראל, לזקני ישראל ולעם ישראל. וזאת שאלה מרחיקת לכת בחשיבותה, היא נתונה פה במחלוקת בין אבן עזרא לרמב"ן. הרמב"ן יש לו שיטה עקרונית שגם מה שלא כתוב שמשה עשה, הוא עשה. ולכן הרמב"ן שלא מוכן לקבל אין מוקדם ומאוחר אלא בדלת ברירה, אומר שמשה ואהרון הצטוו בארץ מצרים על חג המצות, ובידוע שהם ציוו לישראל על חג המצות, כי כל דבר שהם הצטוו הם ציוו. ולפיכך בני ישראל שלא הספיק בצקם להחמיץ, הם ידעו מראש שבצקם אמור לא להחמיץ. הם ידעו כבר את חג המצות. זה פשוט היפוך של מהלך הפשט הנראה לעין. והרמב"ן עושה את זה מפני שהוא הולך על, על קו עקרוני. ולפי בן עזרא נרמז לפחות שחג המצות נצטוו בסיני. אני עכשיו עושה מעין משנה בחולין על גיד הנשה, אני אומר בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו, על כן לא יכלו בני ישראל את גיד הנשה, כך אומר רבי יהודה בגיד הנשה, כך אני נוטה לומר בחג המצות, שבמצרים היה רק פסח. אחרי ההקדמה הזאת, אני מקד דווי נטליה, כשהייתי בגילכם, הייתי, היה לי איזה, הרגיז אותי רשי, נו, נגיד את זה ככה. הרגיז אותי רשי, לא במקום אחד בלבד, אבל אחד מהם היה, המילים פסח היה בפרשת לוט. נכון? ואז למצות, ועשתם משתה ומצות עפה ויוכלו. פסח היה, ריבונו של עולם, כל מי שאופה מצות זה פסח, מה קרה לו? אני לא ידעתי אז לדבר ככה, הייתי עדין כמוכם וככה לא מדברים וזה, אבל פליאה גדולה הייתה לי על, על מדרשים כאלה, ומדי פעם שומעים רבנים דוחפים מה שנכנס לתוך מה שלא נכנס, ויש לך הרגשה דומה כזאת של... לא חשוב מה יהיה הרקע, הם כבר ימצאו דרך לחבר חיבורים אפשר, בלתי אפשריים לחלוטין, אפילו הזויים. מה שייך פסח לפני יציאת מצרים? ואכן הרד"ק שם מפרש זה, אז לא ידעתי שהוא עפה מצות, כי הוא מיר הוא רצה להספיק לעשות להם, הרי אברהם שהולך את שרה ללוש עוגות ובינתיים רץ לבקר, ולפי הפשעת לפי הפשעת הם גמרו את העוגות מזמן כשהבשר הגיע, נכון? ברור שזה הפשעת, רק רשי בעקבות המדרש אומר שנטמעה העיסה, שולח את שרה למערי, ובקר ייקח הרבה זמן. לוט מנסה לעשות מהר דבר, כי אנשים באים זה ערב, והם באים עייפים ורעבים, אז מצות עפה, חדשת אורחים, לימדך כתוב, הרד"ק אומר שהתורה מלמדת דרך ארץ, שאדם מכניס אורחים, הוא צריך להגיש מהר משהו ראשוני, שלא יושבו שם ככה ויחכו עד שהוא יכין אוכל. יפה. יום אחד קראתי את בראשית יוטט, ככה להוריד את המשקפיים שיש לנו, לא אלה, מה שיש לנו קבוע שם מהחינוך שלנו, וקראתי את הפרק כמו שהוא כתוב. וכשקראתי את בראשית יוטט גיליתי את גדולת חז"ל ואת גדולת המדרש ואת גדולת רש"י, ואמרתי כמה גדולים דברי חכמים, זה לא חטאת שמנה, אבל כמה גדולים דברי חכמים. לימוד לקח כזה, שמאז אני יודע שכל פעם שמדרש נראה לי מוזר והזוי, כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק, זה מכם. צריך זהירות רבה. הם ראו דברים שאנחנו לא רואים. נכון שיש בפרשת לוט בית סגור. נכון שיש מלאכים שמצילים על פתח, על הפתח, בסנברים, את יושבי הבית עם המשתה והמצות מכל העיר שמסביב, על הפתח, את הדלת סגרו, נכון? על הפתח. נכון שהם מוציאים אותם החוצה ומצילים אותם מתוך סדום הנפח, ונכון שכתוב קומו צאו מתוך העיר כי משחית השם את העיר. וואו, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. כן, מצלצל לכם או לא? ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. המשחית, משחיתים. ומי שעוד לא נסגר אצלו העניין, פעם אמרו ירד הסימון, אבל הסימון כבר לא יורד. אז הפסוק הבא צריך להכריע, והתמאמה. והתמאמה, ולא יכלו להתמאמה. זה לא מילה רגילה ושכיחה במיוחד. והתמאמה. וסדר הזמנים מהו? מן הערב אל הבוקר, אל השמש, נכון? סדר הזמנים הוא סדר של פסח. כל הסיפור הוא סיפור של פסח, הוא סיפור של הצלה פסחית, של הוצאת משפחה מעיר נהפכת, בזכות הכנסת אורחים של בית אברהם, והנה לכם מקור בתורה להלחמניה. יגידו התלמודיסטים שזאת תוספת בבלית, וזה נכון, אבל הם לא נתנו דעתם לזה שהפסח הראשון שנזכר בתורה הוא פסח לוט, וכל כולו בנוי על הכנסת אורחים. זה המדרש יודע את זה, מודע לזה. מה?
גם
כן. ו ומה עוד יש מהפסח הזה של לוט? נולדו שני עמים. אחרי שגיליתי שפסח היה, שהרש"י מביא את המדרש, הוא קריאה מדויקת לחלוטין של הפרק, ועשיתי את כל רשימת ההקבלות לשמות י"ב. זה נמצא במאמר שלי על פסח לוט, שנמצא במהדורה הראשונה של ספר נס קיבוץ גלויות, תמצאו את זה בספרייה. כן, פסח לוט. הרבה אנשים ממש התלהבו מפסח לוט, כן? עכשיו, אחרי שאני רואה שכל הפרק צועק פסח, עכשיו אני צריך לחזור לפסח מצרים ולהבין, רגע, 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 היה פסח לפני פסח. אם היה פסח לפני פסח, אז פסח הוא מושג. פסח הוא, יש לו משמעות של הצלה ושל יצירה של עם. כל זה נמצא כבר בבראשית, בבית אברהם. המדרש קורה נכון, מדויק לגמרי, מקבילה אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, אי אפשר לברוח מזה. אחרי שאני רואה את זה, אני נדרש להבין שפסח מצרים הוא כל כך מיוחד, למרות שהוא לא הראשון, הוא לא הראשון בתורה. הפסח לוט לא יצר משהו מחייב או איזה מסגרת של ציווי. פסח מצרים הוא פסח של עם שלם. והוא שיוצר מסגרת של ציווי. פסח לוט נשאר מושג בתודעה של מדרש ושל פיוט. המדרשים, הגמרות, נוטים לומר שפסח לוט היה באמת בתאריך. זה לא מפורש בספר בראשית ולא בתורה ולא בתנך בשום מקום, ויש מקומות שאפשר להוכיח הפוך. אין מן ההכרח על פי שום קריאה של הפסוקים שזה היה בתאריך של 14-15 בניסן. אבל הגמרא כבר עושה את הצעד הבא הזה, שהוא לא כתוב, שאין לו אחיזה לדעתי בפסוקים. אבל פסח לא הוא פסח. אלא מאי, פסח של בני ישראל הוא פסח של העם. ומרתק ומעניין לראות שהוא לא סתם פסח של עם, אלא המסגרת המשפחתית שאנחנו מוצאים אותה לראשונה בפסח לוט של בית אברהם, עם הכנסת האורחים, נשמרת. כלומר, פסח עושים בבית סגור. וכל בית הוא בית. איש סלע בית אבות סלע בית. אדם ובני ביתו, כל משפחה בפני עצמה בבית סגור, אלא שמה? הבית הסגור של לוט בסדום הופך להיות רבבות בתים כאלה בעם ישראל כולו, וזה מקבע לא רק תודעה אלא גם מצוות, שזה באמת ההבדל הגדול. הפסח של האומה יוצאת ממצרים. אחרי הדבר הזה, כשאני מגיע לגדעון, עוד תחנה אחת לפני ישעיהו, אני מגיע לגדעון ואני רואה שהוא מביא, נכון, מצות וגדיזים. גדעון מביא, הוא לא יודע עוד שזה מלאך. הוא חושב שזה איש אלוהים. הוא מוציא אליו החוצה איפת מצות וגדיעיזים. שופטים פרק וגדעון בא ויעש גדי עיזים ואיפת קמח מצות, הבשר שם בסל והמרק שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש, ויאמר אליו מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות והנח אל הסלע, לא, אז ואת המרק שפוך. נכון שזה אומר משהו? לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים כי אם צלי אש. עכשיו, זה צלי אש שנאכל עולה. פסח הוא לא, קורבן פסח הוא לא עולה. וישלח מלאך השם את קצה המשען את אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותה עלה יש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, מלאך השם הלך מעיניו. עלה בלאב המזבח. היה גדעון כמלאך השם, ויאמר גדעון אהה השם, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים, לזה יש מקבילות מעניינות אחרות, ויאמר לו השם שלום לך, אל תראה לו תמות, מלאך השם ממשיך לדבר איתו. ואיבן שם גדעון מזבח להשם. עכשיו שימו לב, למעלה בפסוק תת זין כתוב, ויאמר אליו השם כי אהיה עמך. מאיפה זה? ממשה, נכון? עכשיו תיקחו ותעברו על סיפור גדעון, תראו את האות, אות אחד ועוד אות אחד בטל ובגיזה, ותראו את כל סיפור האותות, ותראו כמה הקבלות למשה יש פה. מדהים לחלוטין, הקבלות למשה נרחבות ביותר. וכמובן מה גדעון עושה? הוא נוטץ את מזבח הבעל וגודע, גדעון גודע, כן? גדעון גודע את האשרה. זאת אומרת, הוא מחזיר את עם ישראל לדרכו של משה. איך כל זה מתחיל? בתחילת פרק ו, השם שולח איש נביא, כה אמר פסוק ח', כה אמר השם אלוהי ישראל, כי אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, מיד כל לחציכם, אגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את ארצם, ואמרה לכם, אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. ואז בא מלאך, מתחיל הסיפור של מלאך השם, באופרה אשר ליואש אבי העזרי. גדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין, וזה כבר אומר לנו שיש פה מקור מפורש שזה לא ניסן. בניסן לא חובטים חיטים. אי אפשר לחבוט חיטים בניסן. זה סיוון. והלאה. מה אומר גדעון? המלאך אומר לו, השם ממך גיבור חיל. הוא אומר אליו, גדעון, בי אדוני, ויש השם ממנו, ולמה מצאתנו כל זאת? ואיי כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור לו ממצרים העלנו השם. הרי על סיפור יציאת מצרים עומד כל העניין הזה. ואתה נתשנו השם והתננו בכף מדיין. ויפן אליו השם, היום הולך בכוחך זה, ושאתה את ישראל מכף מדיין, לא שלחתיך. ואז הוא אומר לו, כי יהיה אימך. זאת אומרת, פסח הוא פה במהות הסיפור. זה לא ניסן, כי הוא חובט חיטים בגת, אבל פסח זה במהות הסיפור. כי הוא בא לחדש את מערכת התודעה והזיכרון וההבנה של יציאת מצרים ולסלק עבודת אלילים. מכוח זה. כן, עד שגמרתי להסביר את זה לקבוצת אברכים שלמדה אצלי פעם תנ"ך, היה לנו כולל לתנ"ך באופרה. בבוקר הם למדו במרכז, מרכז הרב, ואחרי הצהריים הם למדו תנ"ך באופרה. היה פעם דבר כזה. רב אברהם שפירא קרא לאחד מהם ואמר, איזה למדן יצא ממך? אתה תתחיל ללמוד לתנך, ואחרי כמה חודשים הוא הודע שהבחור, האברך נשאר בסדר. למד אצלי תנך, בכל זאת נשאר בסדר. ברוך השם, הוא רק הלמדן שבו לא נפגע, והוא רכש תחום שלם חדש. ואני גומר להסביר את הדבר הזה, ובא אחד, אגב כמעט כולם, יושבים על כיסאות רבנים במקומות שונים בארץ, ובא אחד מהם מביא על קוד שימוני שהמדרש אומר שזה פסח גדיזים ומצות. זאת אומרת, יש מדרש כזה שאני, כמו שאמרתי לכם, אני לא מתחיל מהידיעה הזאת, אבל זה עוד לא היה חיפוש במחשב, אבל הוא מצא את המדרש הזה, שאכן המדרש הולך לגדעון. גדעון זה גם כן פסח, ואצל הפייטנים זה יהיה ליל הסדר, גם לוט וגם גדעון. נכון או לא נכון? כן?
לא אומרים את זה בארץ.
נו, הסעיד נוצצים, נכון? זה לוט, ו... נו, אז מה? אז אתם לא זוכרים ואמרתם זה לוח פסח?
אומרים גם ואמרת זה לוח פסח.
מה? תלוי מי, נו, אז מי שאומר...
זה עמוס דמים ולוטו באש בפסח, חולת סוט מהם, מצאת הפעה בקט פסח, תתת אדמת נוף, אין לו בבחר פסח, אמרתי זה לוח פסח.
וגדעון? בסדר? יש? הפייטן, אצל הפייטן זה ברור, כל המדרשים האלה כבר יושבים בתוך ליל הסדר. אני קראתי לזה המרק שם בפרור, תוך כותרת. פסח גדעון, יש פסח לוט, יש פסח גדעון. יש עוד, אבל עכשיו נבוא לישעיהו. ונתחיל באיפה נתחיל? נתחיל בכף דלת, שהוא דורש את סדום ועמורה על רעידת אדמה עצומה, הנה השם בוקק הארץ ובולקה, ואיבה פניה והפיץ יושביה, ויחעם ככהן, כעבד כדוניו, כשפחה כגבירתה, ככונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה כאשר נושה בו. זה שוויון, קוראים לזה היום שוויון וצדק חברתי, אבל זה שוויון וצדק חברתי של אסון, כי לא עשיתם את זה בשמחה ובטוב לבב, אז בשעת אסון גדול אין הבדל, אף מיוחס לא ינצל יותר מאשר מסכן. יבוק תיבוק הארץ ויבוז תיבוז, כי השם דיבר את הדבר הזה, אבלה נבלה הארץ ומללה נבלה תבל, ומללו מרום עם הארץ, והארץ חנפה תחת יושביה וכולי. נשברה קריית תוהו, סוגר כל בית מבור, סדום ויציאת מצרים, סוגר כל בית מבור, צבחה ליין בחוצות, ערבה כל שמחה גלה מסוס הארץ, פחד ופחד ופח עליך יושב הארץ, ויאנס מכל הפחד, יפול אל הפחד, ועולה מתוך הפחד, ילחד בפח, שזה מהפיכת סדום ועמורה. כי הרובות ממרום נפתחו וירשו מוסדי הארץ, רואה התרואה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמות את הארץ, חס ושלום כל זה, וואו. נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום, שיקור זה לא... ביום ההוא יפקוד השם על צבא מרום במרום, על מנחי אדמה על האדמה, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלאך השם צבאות בארציון ירושלים נגד זקניו כבוד. לזה עוד נחזור, ואז הוא מתאר את ירושלים הנצורה, ירושלים שנצורה כמו הבית בסדום או הבתים במצרים שם. בואו נראה, הנה, קודם כל הוא באופן מפורש דורש את דרשת לוט. ועשה השם צבאות לכל העמים בהר הזה משתי שמנים, משתי שמרים, כפי וב. שמנים ממוחאים, שמרים מזוקקים, משתי שיקורים. ובילה בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים. המסכה נסוכה על כל הגויים, כן? השכרות והלוט. לוט במובן של לוטה, וכן, זה משחק מילים על, גם על כללה וגם על כיסוי. מדהים המדרש הזה, הוא ממש מפורש מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. בילה המוות לנצח, זה כמובן על ידי זה שחרפת עמו יסיר, כי המוות יבוא לעמים האלה שגורמים לנו מוות, זה פשוטו של מקרא. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו. כששרים את זה לא זוכרים מאיפה זה בא בדרך כלל. זה השם קיווינו לו נגיד להם נשמחה בישועתו. הוא מזכיר את מואב, בנדוש מואב תחתיו, כמו שהוא הזכיר את לוט. היום ההוא יושר השיר הזה כפוו בארץ יהודה. גם את זה שרים לחוד. ירעוז לנו ישועה ישית חומות וחל, פיתחו שערים. כשתבוא ההצלה של הפסח, פיתחו שערים, יבוא גוי צדיק שומר אמונים. מרום, קריה נשגבה, קריה נשגבה, בטחו והשם הדעד, כי ביה השם צור עולמים. הקריה הנצורה, ירושלים הנצורה, כמו הבית הסגור, כמו הבית הסגור בסדום וביציאת מצרים. יש פה עוד הרבה דברים שאני מדלג עליהם. כמו הרה תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך השם. כפיו י' זין, הרינו חלנו כמו ילדנו רוח, ישועות בל נעשה ארץ ואל יפלו יושבי תבל, יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני אפר, כיתה לורות עליך, וארץ רפאים תפיל. אני לא מפרש עכשיו את הכל. לך עמי בו וחדריך. כף, וו, פסוק כף. אי אפשר לפקפק. לך עמי בו וחדריך, וסגור דלתך בעדיך. חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. כן, במלחמת המפרץ היה לנו, הרגשנו את הפסוק הזה. לך עמי בו וחדריך, אלה היו ההוראות של פיקוד העורף. לך עמי בו וחדריך, סגור דלתך בעדיך. אבל זה לא נכתב בזמננו. חבי, אגב, היוד פה היא יוד שורשית במקום א'. כן, זה משחק שורשים שיש הרבה פעמים, למד י' על למד א'. חווה חווה התחבא עד יעבור זעם, כי הנה השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה. ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש הקלטון, זה אשור ובבל, המעצמות הגדולות של, של החידקל והפרט, והרג את התנין אשר בים, זה פרעו, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, כפי שפרש יחזקאל. ואז הוא עובר לדרשות נוספות מרתקות שאני מדלג עליהן, וגומר במפורש בסוף כף זין, והיה ביום ההוא יחבוט השם משיבול את הנער עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. יחבוט זה גדעון, הוא מזכיר את גדעון כמה פעמים ישעיהו, כיום מדיין, ככה שהמדרש על גדעון שמוכר גם על גדעון וגם על לוט נמצאים פה. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים, ישתחוו לשם והר הקודש בירושלים. זאת אומרת, תהיה יציאת מצרים מחודשת. מה ההבדל? שירושלים לא אמורים לצאת ממנה ולעזוב אותה, אלא ירושלים עצמה נמצאת בפסח על ידי המצור שהעמים מטילים עליה, העמים השיקורים, עמי הלוט האלה שהם יפיל אותם בתוך הלוט שלהם. וכאשר יבוא רגע ההצלה, ירושלים תיפתח, השערים ייפתחו, ירושלים תצא לרווחה מתוך המצור. זאת תהיה יציאת ירושלים של פסח, ההצלה הגדול. ואני מדלג לפרק, לפרקים למד למד א', שחוזרים לזה שוב, ויש פה עוד הרבה דרשות מרתקות על יציאת מצרים ועל ירידה חזרה למצרים ועל המדבר. ובפרק למד פסוק כ"ה, והיה על כל הר גבוה ועל כל גבעה נישאה פלגים יבלי מים, ויום הרג רב בנפול מגדלים. זה לא על גרנד זירו, למרות שזה מה שקרה שם הוא מאוד יפה על הפסוק הזה. יום הרג רב בנפול מגדלים, זה לא יפה, זה נורא. יש דבר כזה כבר בישעיהו, יום קטסטרופה כזה. והיה אור הלבנה כאור החמה, אמרתי לכם שנחזור לחמה ולבנה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. הנה שם השם בא ממרחק בוער אפו וכובד מסעה. מסעה מסעו. יש פה איזה קמץ או כזה. שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת. ורוחו כנחל שוטף הצוואר יחצה אל הענפה גויים בנפת שעה ורסן מטה לחיי עמים. השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל אבוואר שמל צורי ישראל. איזה הוא לילה שבו מתקדש חג, אמרו חזן. זה פסח, מזה הם למדו שמה? שההצלה בימי חזקיהו. כן, מצור סנחריב. הם קוראים את זה על מצור סנחריב, בצדק. ההצלה הגדולה מידי סנחריב הייתה בליל הפסח. זה המשך הפייטנים שהזכרנו קודם. עכשיו, מה הראיתי לכם עכשיו? הדרשה של השיר יהיה לכם כדי להתחדש, כדי להתקדש חג, אלה שמכירים אותה מהגמרא יודעים שמה? חז"ל אמרו לנו שהצלה מסנחריב הייתה בליל הסדר. למה? כי כתוב השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. זה מדרש שבנוי על סדום, ועל אחרי שהוא מתאר את חורבן אדום כסדום, בנוי על סדום ועל לוט ועל גדעון ועל יציאת מצרים. זה כבר הכל נמצא פה כבר, וזה נמשך מפרק כ"ד. זאת קריאה שלמה של כל העניין. זה לקחת מזה רק את השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג, זה לא להבין באמת. והנה בהמשך הוא מתאר כאין מכות מצרים, לשמיע השם את עוד קולו ונחת זרועו יראה, בזעף אף ולאו אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד. נכון? יש ברד ויש אש ויש עצים ויש תופת כנחל גופרית בוער אבא, זה דומה אדום והעמים שצרים על ירושלים, מה שראינו קודם על אדום זה די דומה לזה, ואז בא פרק למד א' שדומה לו, ואני רק מדגיש פה דבר אחד, בלמד א' זה פסוק ו' א', כציפורים עפות, כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח והמליט. כן, המדרש שאומר השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג, לא התכוון גם לפסוק הזה? ברור שהוא התכוון לפסוק הזה. אי לא כתוב? כתוב, בנביא כתוב. מה זה פסוח? אתם יודעים שפסוח זה פסוע, דילוג, נכון? זה מה שלימדו אתכם. אבל המושג המקורי של פסח הוא גנון והציל. פסוח והמליט. פסוח, פסח, זאת הצלה. והפסיעה היא כבר מדרש על מדרש, היא כבר שלב ב'. גנון והציל, פסוח והמליט. ישעיהו עושה דרשה ארוכה מדהימה על פסח, כי ההצלה של ירושלים הנצורה מיד סנחריב היא פסח. עכשיו אני אומר על דרך הבנת הנביא ביסודו זה פסח ולא חייב להיות בתאריך. חז"ל מבינים שזה בתאריך. כל זה הגעתי בזכות הפסח היה של לוט, ויש עוד פסחים כאלה. הדרשה של ישעיהו על פסח היא פשוט עוצרת נשימה. פסח, יציאת מצרים, לוט, גדעון, סדום, כן, הכל נכנס בתוך ירושלים הנצורה, נבואה על חזקיהו מול סנחריב. בליל התקדש חג, ההצלה בליל התקדש חג, ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו, כי השם עושה אור ותנור. סוף פרק למד א', כמו ביציאת מצרים השם ילחם לכם ואתם תחרישון, זה לא עם ישראל שיש לו כוח, זה הצלה מהתערבות עליונה, הצלה פלאית ניסית כמו ביציאת מצרים. זה נושא מאוד מרכזי בישעיהו, ולכן הוא הולך להקבלות האלה ליציאת מצרים. יש עוד הרבה כאלה, ונתתנו כמה דוגמאות לאיך ישעיהו דורש בתורה. ועכשיו כשתגיעו ותמצאו מדרשי חז"ל על זה שבימי חזקיהו לא היה תינוק ותינוקת שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה, כלומר היה לימוד תורה ברמה מיוחדת במינה בימי חזקיהו, וסיעת חזקיהו שכתבו כל מיני דברים, תזכרו בישעיהו. תזכרו שפעם אמרתי לכם, אני מקווה שתזכרו, שבימי חזקיהו היה ישעיהו הנביא, שזאת הסיעת של חזקיהו. ומה שמשתקף בישעיהו זה דרשות בתורה באופן שאתה לא יכול להבין אותם אם אתה לא מניח שקהל שומעיו של ישעיהו, אפילו יהיה קהל האצולה הירושלמית או קהל אנשי מעלה, הם מבינים מה הוא אומר, הם יודעים על מה הוא מדבר, החומרים האלה נמצאים אצלם בראש, אחרת אין לזה טעם. זה לא שישעיהו דורש פסוקים בתורה ובשבילנו, יש לו קהל שומעים שהם מבינים שפה כזאת. אם הם מסוגלים לעשות חיבורים כאלה, לרוץ על פרשיות בספר דברים ככה לא חזור חופשי, ופסח וחיבורים של לוט וסדום וגדעון וכל זה בקשר לנבואה על חזקיהו, השומעים מבינים את זה, יש להם כלים להבין את זה, פירושו שהם בקיאים במקראות, הם יודעי תורה, הם דורשים, הם שומעים, דרשו מעל ספר השם וקראו, הם מיד מבינים לאן זה הולך. וזה בניגוד לרושם שתמיד היה לי כצעיר, ואחר כך גיליתי שכל המחקר מדבר על זה, שהתורה בכלל לא משתקפת בדברי הנביאים. רושם שטחי לחלוטין. הרושם הזה שכאילו יש איזה פער עצום בין התורה לבין הנביאים. איפה התורה? עוד באים אליי תלמידי חכמים היום, אומרים, איפה התורה משתקפת בדברי הנביאים? יש פער עצום. אני יודע שככה קראנו כשהיינו צעירים, אבל זה לא נכון, פשוט לא נכון. קריאה לא נכונה, קריאה לא מדויקת ולא מדוקדקת כלל ועיקר, ואני צריך עוד להסביר לכם עוד כמה דברים בעניין הזה, לפחות תיקח לנו עוד שיעור אחד על דרשות אלה בתורה ומשמעויותיהן. וזה מה שיש לנו, נכון, עוד שיעור אחד. זה מה שיש לנו. עד כאן.